שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם התוכנית מושגי יסוד בחוכמת הקבלה. שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום שלום.
אנחנו בתוכנית שלנו כאן מנסים בכל פעם לקחת מושג אחד מתוך העולם האינסופי הזה של חוכמת הקבלה ולהסביר אותו בצורה הכי פשוטה שתיגע ממש בלב של כל אחד שמתחיל להתעניין בחוכמה הזאת. והרב לייטמן, תראה, היום אתה מקובל מפורסם, יש לך אלפי תלמידים בכל רחבי העולם, אבל כדי להתחיל את השיחה שלנו מהמקום הכי התחלתי שאפשר, אני רוצה להחזיר אותך המון המון שנים אחורה, אל הרגע הראשון שבו פגשת אתה את המורה שלך, הרבש, הרב ברוך שלום אשלג, הבן של המקובל הגדול, בעל הסולם, הרב יהודה אשלג. והשאלה הראשונה שלי אליך, ממש אני רוצה שתחזור אל התמונה הזאת הראשונה שראית אותו מולך, האם כבר בפעם הראשונה שפגשת את הרבש, הרגשת שהוא מקובל?
אני לא ידעתי שזה כל כך, שזה נקרא קבלה, ומה זה מקובל. אני רק רציתי לדעת. אני לא יודע, לא ידעתי מה זה נקרא להשיג. אלא אני הגעתי מהמדע, בוגר אוניברסיטה וכן הלאה. ולכן לי היה רצון לדעת איך העולם מתנהג, איך הוא מסתובב, איך הוא מתנהל. איזה חוקים קוראים לו שאנחנו לא מבינים, ברור לנו שאנחנו לא מבינים ולא מרגישים מה קורה בעולם. אני רציתי למלות את המוח שלי. על הלב אני בכלל לא חשבתי. וזה מה שאני התחלתי לשמוע. ולכן שמיעה שלי הייתה מאוד חד צדדית, מעוותת. כי אני חיפשתי חוכמה. ואותם המילים שהיו מדברים ללב שלי, כביכול היו צריכים להגיע לליבי, אותם המילים אני לא שמעתי. אני לא שמעתי על אמונה, על הרגשה, קירוף הלבבות, כל מיני דברים, יחסים בין בני אדם. אני בכלל לא הבנתי למה אומרים לי דברים כאלה. וזה חוכמת הקבלה. אז בכל מקום ומקום אני חיפשתי חוכמה. ולכן עבר זמן עד שאני גיליתי, הבנתי שצריכים לתקן את הלב, כמו שאומר אבן עזרא, שכל מצוות התורה, אמנם שנראים כציווי למעשה, אבל בעצם באו כדי לתקן את הלב. זהו, זה התגלה לי אחר כך. לא שמעתי קודם, אני פשוט לא שמעתי. וכשהתחלתי את זה להבין, אז גם כן להבין, אתה מבין, דרך השכל, אז התחלתי אחרת להתייחס לחוכמת הקבלה, שזה חוכמת הלב. ועברו עוד כמה שנים, עד שאני בפועל הבנתי, הרגשתי, הוכחתי לעצמי שאני צריך לתקן את הלב. וקשה, הייתי אומר שעד היום זה קשה לי. אני מאוד מאוד שכלתני.
מה הרגשת ליד המורה שלך הרבש, מקובל? מה הרגשת מיוחד בו ביחס לאנשים אחרים?
רבש הוא היה מפלצת, כמו הר, שיש בו הכל ומוכן, ולא נמצא בתהליכים ובספקות ובכל השינויים. אצלו זה חוכמת הקבלה, חוכמת הבורא, השגת הבורא, קשר עם הבורא, זה הכל היה בו כאיזה משהו שקיים, כמו שכביכול היה מלכתחילה ולעולם ועד. ולכן אני לא יכול להגיד, אבל זה נראה לי משהו שאי אפשר לתפוס, עד כמה שהוא שלם, עד כמה שהוא נמצא כבר בדברים האלה. לכן היה לי קשה לקבל מה שהוא אומר, כי זה היה פשוט תורה, תורת אמת, החלטית. זה וזה 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 צריכים כך לבצע, ואז אתה בהתאם לזה משיג, מבין, מרגיש. היה לו פשוט. היה לו פשוט. וחוץ מזה, שוב, הרבה זמן עבר עד שאני התחלתי להבין שהוא מדבר ללב שלי ולא למוח. נו, מה לעשות? כך זה דרכו של כל אחד ואחד.
מה זה אומר להיות מקובל?
להיות מקובל זה להגיע לחינוך פנימי, לתיקון פנימי, זאת אומרת לתיקון המידות, רצונות, מחשבות, שהם יהיו כולם מכוונים לתפיסת הבורא, להזדהות עם הבורא. ואז במידת ההזדהות, אז אדם מתחיל לקבל תכונות הבורא, ובתכונות האלה הוא מתחיל להשיג מהות הבורא. השפעה, אהבה, חיבור, דברים שלא קיימים בעולמנו.
מי הוא מקובל? איך אתה יכול לתאר את הדמות הזאת שנקראת מקובל?
מקובל זה שמשתוקק כל הזמן להידמות לבורא, שרוצה לראות את עצמו בתכונות כמו הבורא, כמו ילד שמסתכל על האבא ורוצה להיות כמו האבא. אז מי שלומד מהבורא הוא נקרא מקובל.
מה מבדיל בין מקובל לבין בן אדם רגיל?
אדם רגיל פשוט לא רוצה את זה, אדם רוצה לדעת בשכל. ומקובל זה מי שמבין שרק בשינוי התכונות שלו הפנימיות, מתוך זה שהן משתנות בו, אז הוא יכול להבין לפי השינוי התכונות שלו מי הוא ומי הבורא ומה ההבדל ומרחק שביניהם ושינויים שהוא משיג בהתאם לזה.
איפה הקו, אם אפשר לצייר כזה קו שמבדיל בין בן אדם רגיל לבין מקובל? מהו הקו הזה?
אדם רגיל הוא רוצה לדעת איפה הוא חי, בשביל מה חי, איך לחיות יותר נוח וטוב, איך לדעת את העולם שבו הוא קיים, כדי להסתדר. זאת אומרת, הוא הולך לפי התכונות שלו, לפי הראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, לפי החושים שלו גשמיים, שבהם הוא נולד ובהם הוא מתפתח. וגם כן צריך חוכמה בעולם הזה כדי לראות יותר נכון את העולם הזה ולהצליח. מה שמכן מקובל, הוא יש לו גם מטרות אחרות, גם אמצעים אחרים. הוא רוצה לראות את העולם איך שהבורא רוצה, איך שהבורא עושה, איך שהבורא רואה ומבין את כל המציאות. לכן הוא צריך אותם התכונות כמו בבורא, כדי לדבק בו, להידמות בו, לא. וזה הבדל גדול בין המקובל והאדם הרגיל.
מה זה אומר לרכוש את התכונות של הבורא? אתה אומר שמקובל זה אדם שרוכש את התכונות של הבורא. מה זה אומר לרכוש את תכונות הבורא?
לרכוש תכונות הבורא זה נקרא שהבורא זה הוא כולו כוח השפעה, כוח אהבה, כוח חיבור. אז מי שמקבל על עצמו מטרה כזאת שהוא רוצה להשיג, השפעה, אהבה, חיבור, הוא מקבל תכונות הבורא האלו, ולכן נקרא מקובל.
עכשיו אני רוצה שתיקח אותי אל הרגע הזה, שבו משתנה לבן אדם הסטטוס. עד לפני רגע הוא היה לא מקובל, עכשיו הוא הפך להיות מקובל. מה זה המעבר הזה? נקודת המעבר. מה יש בה? מה קורה לו?
שיש לנו תכונות לכל אחד ואחד, ואדם כדי להיות מקובל, הוא צריך להשתדל לשנות את התכונות שלו לצורה כמו שזה קיים בבורא.
מה הוא מרגיש?
הוא מרגיש עד כמה שהוא שונה מהבורא, וצריך לתאר לעצמו איזה השינויים הוא צריך לעבור כדי להיות דומה לבורא.
אם הוא מצליח ברגע הראשון שהוא נהיה דומה לבורא, מה הוא מתחיל להרגיש שקודם הוא לא הרגיש? מה הופך אותו להיות מקובל? מה הוא מרגיש? מה נפתח לו?
נפתח לו תפיסה בעולם העליון, מה שנקרא. עולם העליון זה עולם של השפעה, אהבה, חיבור, עולם הפוך מהעולם שלנו. תכונות ההפוכות ממה שאנחנו נמצאים. ומרגע זה והלאה הוא נקרא מקובל.
איך הוא יודע שהוא הפך להיות מקובל? הוא מקבל הודעה, הוא מקבל תעודה, איך הוא יודע? מה האינדיקציה?
הוא יודע לפי מה שהוא מגלה, שבתכונות האלו של השפעה, שרצה להגיע אליהם, ורצה לבטל את האגו שלו, ולהתחבר לזולת לאחרים, במקרה שלנו זה עשירייה, קבוצה, שבזה הוא מבטל את עצמו, בלהיות דומה להם בכמה שאפשר בלב ונפש, ואז הוא מתחיל להרגיש בנטייה שלו אליהם לזולת, שהתכונות שמתגלות בו הן תכונות של חיבור ואהבה, ובתכונות האלה הוא רואה שהן תכונות עליונות, וכך הוא מתחיל לגלות תכונות הבורא. מתוך זה מגיע לו הבנה והרגשה מה זה נקרא להיות בורא.
בדרך כלל שאנחנו שומעים את המושג הזה מקובל, עולה לנו בראש מין תמונה כזאת טיפוסית של מישהו ששקוע כל היום בתוך איזה ספרים עתיקים, אולי איזה מישהו שעושה כל מיני קסמים, להשים, אולי כותב קמעות, אולי מחלק ברכות. האם כך נראה מקובל?
זה שהוא שקוע בספרים, זה נכון. אבל לא שזאת בעצם העיסוק שלו. זה אמצעי. כדי על ידי הטקסטים האלו עוד ועוד להיכנס לתכונות הבורא, להבין ואחר כך לייצב בתוך עצמו. וכך הוא מגלה את הבורא שבו.
מה לגבי כל מיני קסמים, לחשים, קמעות,
ברכות? זה בכלל לא שייך לחוכמת הקבלה. זה אנשים ימצאו. אין בזה שום קשר לחוכמת הקבלה באמת. חוכמת הקבלה זה שאני מקבל תכונת ההשפעה, תכונת האהבה, תכונת החיבור, מה שהפוך מהאגו שלנו, ואז בתכונות האלו אני בסך הכל מתאר לעצמי כבר, מתחיל להרגיש בהדרגה את התכונות האלו, אני מרגיש מה זה נקרא להיות בצורה הפוכה, בטבע הפוך ממה שאני מלכתחילה שנולדתי, בטבע הפוך זה השפעה ואהבה.
איך מזהים מקובל? אם אני מסתכל על מישהו ואני רוצה לדעת אם הוא מקובל או לא מקובל, איך אני יכול לזהות?
לא יכול.
למה?
אני לא יכול לזהות כי הדברים האלה הם לא מגולים.
אלה דברים נסתרים?
כן.
אז אי אפשר לראות?
אי אפשר.
מה המקובל עושה ביום יום שלו? הוא כמו נזיר, הוא מנותק מהעולם, מה בדיוק, מה הוא עושה ביום יום מקובל?
עובד, אם הוא עדיין לא בפנסיה. כמו כל בני אדם, הוא חייב לעבוד, הוא חייב להרוויח, כמו שכל אדם ואדם בעולם. לכן...
אז מתי יש לו זמן להיות מקובל אם הוא עובד?
בזמן העבודה, מה הבעיה? הוא כל הזמן צריך להיות בהרגשה, בתקווה, שהוא יותר ויותר מרגע לרגע חושב איך להידמות את עצמו לבורא, איך לרכוש תכונות ההשפעה, אהבת הזולת וכן הלאה, וכך להתקדם.
זאת המטרה שלו בחיים, מה שעכשיו אמרת? כן. זה המחשבה שמתרוצצת לו כל הזמן
כן,
בראש?
כן, כן.
מה הייחודיות של מקובל בגישה שלו לחיים?
זה שהוא רוצה להגיע לאהבת עולם.
אוהו, זה גדול.
כן, אבל זה לא משהו שאנשים מתארים לעצמם מי הוא מקובל.
מה זה אהבת עולם?
אהבת עולם שמקובל אוהב את כולם. ורוצה לראות בכולם תכונות הבורא, ולחבק את כולם, ולהביא את כולם בחיבוק שלו למצב הכי גבוה, שכולם מרגישים זה את זה, ומרגישים הבורא שנמצא ביניהם.
ממה מקובל נהנה?
מזה ש... אהבה מתפרצת בעולם, מתגלה, מתרבה.
ממה מקובל סובל?
סובל מזה שרואה אנשים שהם יכולים להתקדם ולהיות בהשפעה הדדית, בהשפעה לבורא, ומשום מה לא מסוגלים. מזה הוא סובל.
לקחת אותי בדיוק לשאלה הבאה שלי. האם רק אנשים מיוחדים יכולים להיות מקובלים?
כעיקרון לא. אבל לא, 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 לא אנשים מיוחדים יכולים להיות מקובלים. אבל ישנם אנשים שהם יותר קרובים להשגת הבורא ויותר רחוקים מזה, אבל בסופו של דבר כולם יתקדמו, כולם יגיעו לזה, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם.
צריך תכונות מיוחדות כדי להיות מקובל?
כן, זה נקרא נקודה שבלב, שיש ברצונות של האדם רצון מיוחד פנימי שהוא מאוד מאוד עמוק, נמצא בתוך הרצונות שלנו, נסתר כזה מאיתנו עצמנו, ואנחנו צריכים לגלות אותו ו... ואיכשהו לעורר אותו, לגלות אותו, ובו אנחנו נרגיש גילוי הבורא.
אם אני מתחיל עכשיו להתעניין בהוכמה הזאת של הקבלה, איך אני יודע אם אני ספציפית אוכל להיות מקובל או לא אוכל להיות מקובל?
כל אחד יכול להיות.
כל אחד?
כן.
איזה כוחות יש למקובל?
רצון לקבל שנמצא בו כבכל מין החי, ורצון להשפיע שאם הוא מפתח את עצמו על ידי חומת הקבלה, אז מגיע אליו כוח מלמעלה, שזה נקרא רצון להשפיע.
מה זה אומר רצון להשפיע?
השפעה, נתינה, השתתפות בצער הזולת, משהו שנמצא מחוץ לגופו של האדם הזה, שהוא מתחיל להרגיש את הרצונות הזרים, מחשבות הזרים, וזהו.
איזה יכולות, אילו יכולות יש למקובל שאין לאנשים אחרים? מה הוא יכול לעשות?
שיכול לעשות פעולות נגד האגו שלו.
מקובל נמצא בקשר עם אלוהים?
במידה שהוא נמצא למעלה מהאגו שלו, אז הוא נמצא בקשר עם האלוהים.
באיזה אופן הוא מתקשר איתו? איך?
לפי השתוות הצורה שישנם בבורא וישנם באדם הזה שנקרא מקובל, אותם הצורות, אותם צורות ההשפעה.
מה התפקיד של מקובל בעולם?
להביא לעולם יותר כוח השפעה ואהבה, ולגרום לאנשים הרגילים יכולת להתקדם גם כן לבורא.
מקובל זה כמו שפעם היה כתוב בתנך על נביאים, על שופטים, אנשים שכאילו כיוונו את העם, הנהיגו אותו, כזה? זה מקובל?
משהו כזה.
תן לי הגדרה, מה זה מקובל?
מקובל זה אדם שעושה כל מיני פעולות מסוימות, מיוחדות, שעל ידם הוא מקרב את עצמו לאותה צורה כמו הבורא. צורה זאת אומרת שיש באדם רצון לקבל, והוא עושה עליו צורה רצון להשפיע.
מה הפירוש של המילה הזאת, מקובל? המילה הזאת, מאיפה היא באה, מקובל?
ממילת קבלה. קבלה זה מרצון לקבל, מה שזה הטבע שלנו. אז מי שיודע לעבוד עם הטבע שלו כדי להידמות לבורא, הוא נקרא מקובל.
אם מסתכלים על ההיסטוריה, ככה בגדול, היו הרבה מקובלים, אני חושב.
כן.
מי הם החשובים ביותר? אפשר ככה להגיד על החשובים ביותר להצביע על כמה דמויות?
תלוי לפי איזה קריטריון אתה מסתכל עליהם. זה יכול להיות מאדם ואדם, אברהם וכן הלאה. זאת אומרת, הרבה מקובלים גם בימים ההם, ואחר כך גם בימי התנ"ך, וימי הגמרא וימים הראשונים והאחרונים, הם כולם היו מקובלים, ועליהם אנחנו מבינים, יודעים, מכירים אותם איכשהו עד ימינו.
איך בן אדם הופך להיות מקובל?
מקובל נקרא אדם שהוא רוכש תכונת השפעה מעל תכונת הקבלה שבא לו מהטבע, שרכש צורת הצמצום, מסך, אור חוזר, כל מיני כאלו הבחנות על הרצון אגואיסטי שנולד עמו כמו כולם, ויודע אז לעבוד עם הרצון לקבל שלו, עם האגו שלו, בצורה מתוקנת, בכוונה על מנת להשפיע.
כמה זמן התהליך הזה לוקח מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה עד שהוא נהיה מקובל?
בכל אחד שונה.
מה האינדיקציה לזה שאני מתפתח בכיוון נכון, שאני לא, אתה יודע?
אינדיקציה יכולה להיות חיצונה, שאתה מתקדם לחברה נכונה, נכלל בקבוצה נכונה, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, מתן תורה וכן הלאה. ואחר כך כבר עד כמה שאתה נכלל באנשים האחרים האלו, שיחד איתם אתה מתקדם להיות מקובל, וכך אתה, כך אתה מתקדם.
אני אצטרך בדרך כדי להיות מקובל לוותר על משהו?
אתה תצטרך לוותר, אבל זה כמו בכל דבר שאתה עוסק בו, שאתה תצטרך לבליט את המטרה לעומת כל מיני מטרות אחרות.
מה אני ארוויח אם אני אשקיע מהזמן ומהכוח שלי בלהיות מקובל? מה אני ארוויח מהשקעה כזאת?
אתה מרוויח אהבה. כשאתה מתחיל לאהוב את בני אדם, את הזולת, דרכם אתה מגיע לאהבת חברים, דרכם אתה מגיע לאהבת הבורא, ואז אתה נעשה באותה תכונה כמו.
לצערי הרב, תכף הזמן שלנו נגמר. דיברת והסברת לי המון דברים בקשר למושג הזה מקובל. מה אתה מאחל לי בהתפתחות שלי הרוחנית בקשר למושג הזה מקובל?
אני מאחל לכל אחד ששומע אותי שהוא יבין שהמקובל זה בעצם אותה מדרגה שנמצאת לפנינו, לפני כולם, ושאנחנו כן יכולים להגיע אליה, ואז נפתחים לנו כל האפשרויות. רואה מסוף עולם עד סופו, מבין הכל מה שקורה, אין משהו שנמצא ונסתר ממנו, אלא הכל נגלה, ובאמת רואה בשביל מה לחיות, איך לחיות, וכדאי לו כל העולם.
תודה רבה לך, הרב לייטמן.
תצליח.
אמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. נצליח ביחד. מושגי יסוד בחוכמת הקבלה, מקובל. עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.